הולכים לקברי צדיקים.
זה שלוש, יותר...
שמה? יכניס. אוקיי.
תכניס
לבלי ולכניס. אני זוכר שאז התלבטתי בדבר, אבל ראיתי המנהג העולם כך, אבל זה לא פשוט. אנחנו נוהגים, רגיעים לקברות צדיקים, ואנחנו מתפללים שם. זה לא פשוט בכלל. לא פשוט הדבר הזה. תסתכל, היום את כל הקברי צדיקים הפכו לבית כנסת לכל דבר. בית כנסת, ספרי תורה, כולל, שטיבלה, מנחה, ערבי, תהילים, מה זאת אומרת? הגענו לבית כנסת. מקום קדוש, אין ספק. אבל זה בכלל, בכלל לא פשוט להתפלל במקומות האלה.
לא, הצדיק לא מתאמר, וגם אתה מתפלל...
כל הדברים האלה בכלל לא פשוטים. כל הדברים האלה שעכשיו אמרת, אני לא אומר שהם לא נכונים, אבל הם בכלל לא פשוטים. עכשיו פעם אפילו למסקנה הם לא פשוטים. פה הבן של הרב עובדיה למסקנה נשאר בצח עיון בסיפור הזה. בוא קצת נראה את הנושא הזה. האם בכלל מה שאנחנו מגיעים לרשבי, יאללה ערבית, מנחה, מתפללים, הדברים האלה בכלל לא פשוטים.
זה לא העניין של
מערה
למעלה ושזה למעלה. יש למטה מערה.
כל מה שאתה אמרת נכון, כל מה שאתה אמרת מצטרף. אבל בוא נתחיל באמת ביסוד הזה של שני סוגים של התייחסות. קודם כל, עצם הדין. עצם הדין, יש דין גמור, חכמים קבעו, שאסור לאדם לקיים מצוות ליד מת. זה נקרא לועג לרש, חרף עושהו, מי שלועג לרש, כאילו מחרף את ריבונו של העולם. לועג לרש, חרף עושהו, חרף את ריבונו של העולם שעשה את אותו רש, אז זה דבר חמור מאוד. אוקיי? ולכן חכמים אמרו שאסור לאדם להתפלל, ללבוש ציצית, תפילין, לקרוא קריאת שמע, ללמוד תורה, לקיים את כל המצוות ליד ארבע עמות של מת. הזכרנו בשיעור האחרון לגבי ציצית, הזכרנו את זה בבית כברות, הזכרנו שארבע עמות תלוי, יש כמה נקודות, יש קבר של מת, יש מת ויש בית כברות, אוקיי? יש מת שנמצא באוהל, בסדר? מת שנמצא בתוך מבנה, הדין היבש, אם אני רחוק ממנו ארבע עמות, מותר לי. יש מקום להחמיר שאסור בכל המבנה. שבכל המבנה, באותו חדר שבו נמצא המת, לא להגיד דברי תורה, לא תפילין, לא תורה, לא קריאת שמע, לא כל אלה. אגב, השולחן ערוך פוסק את זה אפילו בדיעבד. הקורא קריאת שמע בתוך ארבע שמות של מת, לא יצא ידי חובה וצריך לחזור עוד פעם. בתוך ארבע עמות של מת. זאת אומרת, זה לא איזה מין חומרה כזאת. זה דין גמור. לא יצאת ידי חובה. לא יצא ידי חובה, אתה צריך לקרוא עוד פעם. בתוך ארבע עמות של מת לא יעזור, כן. אפילו שזה דרבנן, כן, נניח, אם זה, בוא כרגע נשדרג את זה להלכות תומה. הלכות תומה, אם אדם נמצא באוהל של מת, הוא נטמע מן המת, נכון? אם הוא צריך להיות קרוב למת, לא. איזה שהוא מתחת לאותו אוהל, המת בקצה אחד, הוא בקצה השני, הוא נטמע. בסדר? לגבי אם אני נמצא, כהן שנמצא, ליד מת שנמצא בחוץ, לא בתוך אוהל. דין תורה, כל עוד אתה לא נוגע בו, אין בעיה. או אתה לא מהיל עליו. בסדר? המת נמצא פה. אם אני לא מהיל עליו, אני עומד פה לידו, מדין תורה אין בעיה. חכמים באו וגזרו שלא להיכנס לארבע עמות שלו, גם כשהוא בחוץ. בסדר? אני חוזר שוב. אם זה בתוך מבנה, בתוך כל אותו חדר אסור. הזכרנו היום בתי חולים. בסדר? היום שאל אותי עמית. עמית התקשר, הוא במשגב לדח בירושלים. הם באמת חולים נוהגים להכניס את המתים לתוך אריזה מקרטון, והוא שאל אם זה מועיל, כי קרטון, כיוון שהוא לא מקבל תומה, אז הוא חוצץ בפני התומה, אז האם לכהן יהיה מותר להיכנס לחדר כזה שהמת נמצא בקרטון? אמרתי לו, אני, מה? לא, נניח, ודאי שעד שמכניסים אותו זה אסור, אבל הכהן עכשיו שואל, אני רוצה להיכנס לבית חולים, המת נמצא בתוך הקרטון, מותר לי או לא? בסדר? אמרתי לו, רעיון יפה, לא נראה לי שזה תופס, כי אז כל הבתי חולים היו עושים את זה, אבל צריך לבדוק את זה. אני מכיר את החשבון הזה. והחשבון הזה משתמשים בו היום במטוסים. במטוסים שרוצים להעביר מת, וכהן קנה ב-1,000 דולר כרטיס טיסה. אחרי מה עם הכרטיס טיסה שלי? אסור לי להיכנס למטוס הזה. כי בתא מטען מעבירים מתים כל הזמן לקבורה בארץ. אז שם שמעתי שיש מצב לעטוף אותו בניילון כזה שלא מקבל תומה, ואז אין תומת אוהל. לא ניילון
נצמד. גם תשמע לטריות.
כן, אז נו. במיוחד שחורות שלו, אז ואז במקרה כזה יש מצב שבאמת אין תאומה, ואז הכהן יכול לנסוע. כי אם לא, הכהן צריך, לא צריך לקפוץ מעל האטלנטי, אבל נניח בתחנת ביניים בפריז או בלונדון, הוא צריך לרדת. עד כדי כך, עזור לו להשות את התאומה, לצאת ברגע הראשון. בכל מקרה, גופה של גוי לא. גופה של גוי נוהגים להחמיר. שולחן ערוך כותב שכהן לא ייכנס לבית קברות של גויים, אבל זה לא דין גמור. לא דין גמור. דין גמור שכהן, שמת גוי מטמא במגע ובמסע, אם אני נוגע בו, אבל באוהל הוא לא מטמא.
בסדר? נגיד, אני עושה פיור לחו"ל, כהן,
כהן שיוצא לחו"ל זה עוד בעיה. נוסף על הבעיה של לטייל בחוץ לארץ, חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים. בגלל שהם היו קוברים מתים בכל מיני מקומות, אז הם גזרו טומאה מדרבנן, כאילו טומאה יותר מדרבנן על כל ארץ העמים, לכן לכהן יש עוד בעיה נוספת חוץ מישראל רגיל לטייל בחו"ל. בסדר? אז שוב, גם לכהן, אם יש צורך, אז מותר לו. אוקיי?
פעם היינו באיזה פטרול או מעטה, והיינו צריכים לחתוך איזה שבילית, ובאמת
ראש הגויים. היה כהנים במחלקה. בית מאוד שלא, אז לי זהר.
לא, חתר, הלכו בפנים.
אז אמרתי, הלשון הוא, הכלל הוא, זה לא דין גמור, זה חומרה. לא דין גמור, זה חומרה. למה לומדים את זה מהסיפור בגמרא? שרבא פוגש את אליהו בבית הקברות, ורבא שואל את אליהו, מה אתה עושה פה? מה לכהן בבית הקברות? אתה פנחס. אליהו זה פנחס, פנחס הוא הנכד של אהרון הכהן. אמר לו, כבוד, אתה שואל אותי, אתה רבא, אתה מגדולי חכמי השס, אתה לא יודע את ההלכה, בהלכות במסכת אוהלות, שקברי גויים אינם מתאמים, זה היה בית קברות של גויים. אמר רבא, זה תשובה מבהילה. אמר לו, אני לא יודע ארבעה סדרים, אתה רוצה שאני אדע שישה סדרים? עוד זרעים, מועד, נזיקין, נשים, עוד לא למדתי. אתה רוצה שגם קודשים וטהרות אני אלמד? כך רבא עונה לו. פלא. למרות שהיה בקי עצום בכל השעת, הנה נכנס הכהן בדיוק. אז אמר לו, אני לא בקי. ואז הוא אמר לו, יסביך לו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ואתן הצון מרעיתי אדם אתם, נכון? אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. בסדר? גויים לא נקראים אדם. גויים נקראים האדם, אבל לא נקראים אדם. בסדר? רבנו תם דן בנושא הזה, שיש הבדל בין אדם להאדם, אוקיי? אז אדם הם לא נקראים, הם נקראים האדם, בסדר? כי שופך דם האדם באדם דמו יישפך, זה גם ציווי על גוי, אסור לי לרצוח גוי. זה כתוב שם פרשת נוח, אסור לרצוח גוי. בסדר? למי שלא ידע, אסור לרצוח.
הסתם אחר.
בסדר? ההוא מאותו יישוב שהורג גויים וכל זה, זה רחוק מגדרי ההלכה. בסדר? בקיצור, ואז הוא אמר לו, ואז ממלא אדם, בפרשה של תומת אוהל, מה כתוב? אדם כי ימות באוהל. אז מי זה אדם שימות באוהל? יהודי שמתמא באוהל, מתמת באוהל, הוא מתמא באוהל. גוי, שהוא לא נקרא אדם לעניין הזה, אז הוא לא מתמא באוהל. לכן מן הדין, נניח בצבא או משהו כזה, יכול להיות שלחיילים כהנים יהיה מותר, בהנחה שאין יהודים בכלל, אין בית קברות יהודי בכלל, יש מצב. אבל לכתחילה נזהרים. לכתחילה אומרים לכהן, תיזהר גם לא להתקרב לקברות של גויים. אוקיי? נחזור לעניין שלנו. אז עכשיו, מדרבנן, אסור לכהן להתקרב בתוך ארבע עמות של מת, למרות שהוא לא מאהיל עליו, שמה יאהיל עליו. בסדר? אז רואים את זה, הייתי פעם בלוויה, ברב של השכונה שלנו הוא כהן, אז הבנתי באמת בהתחלה, לא קלעתי, כל הזה עם המת כאן, והרב ועוד איזה כמה אחרים, נמצאים רחוק מאנו. וכשהוא היה צריך להספיד, ואם לא תרם כהן לשם, הבנתי למה. ואז נוסחתי, הרב כהן, הוא כהן. הוא לא יכול, כי זה היה מתחת למבנה, אז הוא היה צריך להיות מחוץ לנו, אוקיי? אז זה צריך לשים לב. המנהג להחמיר, שלא להגיד דברי תורה ולא מצוות, בכל האוהל שבו נמצא המת, אפילו אם אני רחוק 400. המנהג להחמיר, לא להגיד דברי תורה, לא ציצית, לא תפילין, לא קריאת שמע, בכל השטח של הבית קברות. כמו אוהל, אותו דבר בית קברות. כל המתחם של בית קברות שהוא מגודר, וזה צריך מאוד להיזהר. המון פעמים גומרים לוויה, גומרים לוויה, אחי, יצא עם תר מניין מניין עוד מעט שקיעה, ברחבה של בית קברות, עושים לי מניין, זה אסור. אוקיי? הדבר הזה הוא לא פשוט, אסור. עכשיו בוא נתקדם הלאה. כן. אמרתי, מי דינא דגמרא האיסור שהציציות לא יגעו בקבר? הספרדים והאשכנזים נוהגים להחמיר להכניס את הציציות. הזכרנו על זה. התימנים נשארים עם הדין, אבל הספרדים והאשכנזים אמרתי להכניס ציציות לכתחילה מהשער של בית הקברות. אפילו שיש עוד זמן, אני עובר עוד בבית התהרה, עוד במשרדים, עוד עד שמגיעים לחלקות, לוקח זמן, לכתחילה...
כבר בחוץ.
עכשיו, תכף, שנייה, תכף אני אשמע. עכשיו אנחנו צריכים לברר, מנהג העולם באזכרות, מנהג העולם באזכרות, להגיד פסוקים, תהילים, משניות נשמה וקדיש, קדיש תכף נראה כמה דעות, על הקבר ממש, אוקיי? והשאלה העצמיה יותר גדולה בקברות צדיקים. קברות צדיקים, חופשי חופשי, בסדר? חופשי חופשי, מתפללים, הכל, לומדים תורה, ועוד צבורים שאנחנו עושים מצווה גדולה. אוקיי? אז בואו נראה את זה בפוסקים, מה המקור לזה. כן. עשית משהו?
אני אגיד הרע.
מילל רצה משהו? כן.
אז אולי שאני אבוא, אם אתה אומר שזה עד כדי כך בעניין, והוא יעשה תנאי, שאני בא לבית כבוד כדי להגיד משנות תלמיד מסוים, נגיד על כל אותה איזה...
יפה, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, אבל בוא נקרא את זה רגע בפנים.
של הבדילה הרכה והבדילה...
הבדילה הרכה של הסופגניות, שהוא אכל אותם עם המת שם בזה, עם ה... מה? נגרת על הארץ.
לא, אבל שמעת על הקבר.
בסיסית נגרת על קופסה, על טבע, על משהו, אין בעיה. בסדר, זה לא ביזיון. על קבר זה ביזיון. קבר זה אסור. לא מדובר על ציציות, המצבות הרבה פעמים גבוהות. על הרצפה צריך להיזהר שלא. אבל אם יש לי פה איזה טבע, יש לי פה איזה, נו, בטון משייש או משהו, לא משנה. אין בעיה שציצית שלי תיגע שם, זה לא רצפה ממש. אבל אם זה קבר, זה אסור. בסדר? זה ביזוי, זה לא עגל הרש. בסדר? הזכרנו פעם את החילוק. אם זה לא עגל הרש, שהציציות תיגעו בקבר, אז איך את המת עצמו בלוויה עוטפים בטלית? זוכרים את התשובה? המת עצמו, אתה מבבל את המוח על הקבר, הוא קבור באדמה, אז היגע. המת עצמו, אני עוטף אותו בטלית, זה לא עגל הרש. כולם נוהגים את זה, כל קהילות ישראל נוהגים את זה. תשובה? יפה מאוד, מצוין. יש הבדל בין אם אני החי מקיים מצוות לידו, זה אסור, כי הוא לא יכול, לבין הוא שעוטפים אותו לשם כבוד. כל אחד מבין שהוא לא מקיים עכשיו מצוות ציצית, כי הוא עכשיו חפשי מן המצוות, אז זה רק לכבודו. אז האיסור הוא שחי יקיים מצוות לידו. אין פה ביזיון. זה הטלית שהוא לבש בחייו, אפילו אם לא, זה הכבוד שלו. לא ביזיון לטלית. כי הטלית היא עניינה ללבוש אותה. בסדר? אז זה לא ביזיון, אפילו שזה מה. זה לא עניין פה של תומעה או משהו כזה. כן. איפה היינו? רק שנייה. כן. בוא נקרא את זה קצת מבפנים. נתחיל עם זה, ואחר כך קברות צדיקים. כפי שהזמן יאפשר לנו.
קברות צדיקים.
סעיף ד'. אוקיי. אז בואו נתחיל עם זה. אני מדבר איתכם על קברות צדיקים, להתפלל שם, אבל יש דעה יותר מוזרה, חילה, זה גדולי עולם, שטענו שכשאני מגיע לקבר של צדיק, אם אנחנו 9 אנשים, נגיד קדיש. למה? הצדיק מצטרף. הצדיק מצטרף, עד כדי כך. כלומר, בהקשר שצדיק, יש פה כמה סברות. לא רק שצדיק לא מתאמה, שהיא עצמה קושיה עצומה בדיון גדול בפוסקים, האם צדיק מתאמה או לא מתאמה, והאם כהן מותר לו להיכנס. גדולה מזאת שנינו, יש דעה שהצדיק חי, לא שלום, הוא חי לגמרי, והוא מצטרף למניין. לא רק שהוא לא מתאמה, הוא גם מצטרף למניין. אוקיי? אז פה בשצף קצף האחרונים יוצאים נגד הדעה הזאת, שאסור לענות אחרי הממן ולהסתלק מיד אם אתה רואה, איזשהו הזכרה עם 9 אנשים או משהו שהבן אומר בוא נצרף את הצדיק למניין בשום אופן.
מה?
נצרף,
שם המטרה.
לא להצטרף.
שמויה עד עד שיעי.
לא, אם אתה, אם יש 9 חיים ואתה עצירי מצוין, אבל אם יש עוד 8 איתך והגבאי שם או הרב שאומר בוא נצרף את הצדיק לעצירי, תצטלק. כמו בשיעור שלמדנו לגבי קטן. אם יש 9 גדולים וקטן ורוצים לצרף, תצטלק משם שלא בגללך יגידו דברים שבקדושה. אוקיי? בואו נעמיש את טוענים שצדיקים בביתתם קרויים חיים, הם מביאים אפילו גמרא בכתובות. גמרא בסוף כתובות מספרת על רבנו הקדוש, שם הגמרא בעריכות מספרת על אשכב תדריבי, על כל התהליך פטירה של רבנו הקדוש, מאוד יפה לקרוא את זה שם, איך רבנו הקדוש, את הצוואה שלו, ואיך הוא מת, ומה עשו לו בנה, וזה וזה. הגמרא מספרת שהיה אחרי, תקופה אחרי מותו, היה מגיע לבקר. היה מגיע לבקר את זה, עד הדור האחרון היו סיפורים כאלה. לפני 80 שנה יש סיפור על אחד מהגאונים, תלמידי החפץ חיים או משהו, שהיו הרבה זמן אחרי פטירתו פותחים את הדלת של חדר הלימוד שלו ורואים אותו יושב ולומד. היו מפחדים להתקרב אליו. הרבה זמן אחרי מותו רואים את הגוף שלו יושב ולומד. בסדר? והיו ראיה מפה. הנה. אז רבנו הקדוש היה בא לבקר בביתו בליל שבת, והיה אפילו אומר קידוש. הנה, היה אדירה. היה אדירה, הוציא אותה מידי חובה. מה אתה מדבר איתי על להצטרף למניין? הבן אדם ממש הוציא אותה מידי חובה, קידוש דאורייתא. את אשתו ואת הילדים שלו, עד כדי כך. אוקיי. כי צדיק וצדיקים אין דינם כשאר המתים, לא מתאמים, חיים, מצטרפים למניין ומוצאים אתכם מידי חובה, עד כדי כך. תשובה, מה אתם אומרים על זה? זה הסיפור, הסיפור. לא כתוב בגמרא מכאן ראיה שאפשר לצרף צדיק או שהוא יוציא אותי מידי חובה. מבין את הסיפור. השאלה היא אם ללמוד משם. זה שאותו פוסק לומד משם, זה כבר לא מוסכם. למה? אין למדין מן האגדות. לא לומדים חידושי ההלכה מהאגדות. סיפור, זה האגדת היפה מאוד בגמרא, עד כאן אבל. עד כאן, לבוא עכשיו להסיק מכאן מסקנות להלכה, זה כבר להרחיק לכת. למה? כי גמרנו. אגדת, מי אמר שאלה כפשוטם, אני לא יודע מה הכוונה שם, מה כוונת הגמרא שם, תמיד באגדה יש הרבה עומק שמאחורי זה, אולי הוא היה מגיע, וזה נחשב כאילו הוציא אותם מדי חובה. יש לנו גמרות הלכתיות משם לומדים הלכה. מגמרות של אגדה זה כבר...
אבל יש גם שהוא שמע דיברת הסיפור הזה, אבל יכול להיות שמה שרבי עשה, שהוא בא בלבוש כמו נגיד הגאון הנביא. יש אדם שהוא נפטר...
מיד נגיע לשם, מיד נגיע לשם, מצוין, יפה מאוד. מיד נגיע לשם. אגב, כמו שאמרנו, גם לא לשכוח שיש לנו גמרות אחרות. לא רק גמרות, יש לנו פסוקים מפורשים. יש לנו פסוקים, אמנם זה כבר מדרש, מיד אני אשמע, שנושאי אהרונו של יוסף באו בטענה למשה, אנחנו לא יכולים להקריב פסח, נכון? פסח שני, פרשת בעלותך. למה אני גרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? אנחנו לא יכולים. לא יכולים, אנחנו תמאי מתים, אנחנו אנשי חברה קדישה. בסדר? ולא יכולים להקריב את הפסח. אמר לו, אוקיי, תתארו בחודש הקרוב, ביהודה לדיאר, תקריבו פסח שני. אוקיי? דין תורה ידוע. שואלים חזל, מי זה האנשים האלה? דעה במדרש, נושאי ארונו של יוסף. יוסף הצדיק, חול העם הצדיק. הנה הוא מתמא. הנה מפורש שהוא תימא אותם, כתוב שהם מתמא, בסדר? אז לא רק שהוא לא מצטרף למניין, דינו כמת, והוא מתמא באוהל, וכהן שיתמא אליו עובר עליו דאורייתא, הכל. יש סיפורים, האגדות זה משהו אחד, הלכות זה משהו שני. אז הנה גם מדרש אגדה, משם להפך, נושא ארונו של יוסף, אבל עד בכן אתה רואה שצדיק מתמא. כל הכל שכן שדינו כחי, ומצטרף למניין, ומוציא את הרבים מדי חובה, זה להרחיק לכת מאוד. לא, אז אני מדבר עכשיו על צדיקים של פעם. אז אני מדבר, אני בא לשפת עכשיו, אני מדבר לך במירון, אני במירון, קבר רשב"י, בסדר? רשב"י עוד נפטר לפני רבנו הקדוש. רבנו הקדוש זה דור אחרון של המורים. אפילו עליהם, בסדר? אפילו עליהם הצדיקים הגדולים שלכו לעלמה הם צדיקים כמו רשב"י וחבריו, השאלה צדיק צדיק, אבל יש לנו כללי הלכה, בסדר? כללי הלכה אפילו חמורים מאוד, אני אומר, מרן פוסק שאם אתה קראת קריאת שמע במקום כזה, לא יצאת ידי חובה ואתה צריך לקרוא שוב פעם, לא קיימת מצווה דאורייתא. כלומר, אתה רואה פה סתם מת, לא מדובר על סתם מת. אבל הנקודה, אם אני דן את הצדיק לעניין זה כסתם מת, לא יצאתי ידי חובה, לא כל שכן שלכתחילה אני לא אורה למישהו, בוא נתפלל מנחה בקבר של הצדיק. בוא נתקדם. אוקיי, אמר יוסף, מהלך יפה מאוד, אמר... בשם, בשם החתם סופר, זה ידוע החתם סופר. חתם סופר מדבר על אליהו הנביא. אליהו הנביא, יש לנו גמרא במסכת ערובין. הגמרא שם אומרת, שאני קצת כאילו לסבר את האוזן, מצייר את זה בצורה סיפורית, שני תלמידים נפגשים תקופה אחרי לימודם, מה? נכון. שני תלמידים נפגשים, אחד מסורה, אחד מפומבדיטה, היו עשרות קילומטרים של מרחק בין סורה לפומבדיטה, תשמע, אחי, תודה מה, השבת, בא לנו לישיבה, נפגשים ביום שלישי רביעי, הגיע לנו לישיבה איזה רב, הביא לנו שבע סוגיות, חבל על הזמן, שיעור אחרי שיעור כללי, פוצץ אותנו. איזה שיעורים נפלאים. אמר, דיבר על א', ב', ג', ד', ד'. מה? בשבת הזאת גם אצלנו, הגיע הרב, והרצה את אותו הסוגיה, א', ב', ג', אותו דבר. כנראה זה אותו רב. לא יכול להיות ששני רבנים במקביל, בלי תיאום ביניהם, העבירו בדיוק אותו מהלך שב שמעת אתה. בסדר? מכירים את הספר שם שמעת אתה? לא מכירים את זה? השמייצה, לא מכירים את זה? בעולם הישיבות הליטאי, עד שהייתי קולט מה זה, כשהרב שלי היה אומר, בשמייצה כתוב, לא אמרתי מה זה השמייצה. השמייצה זה השם שמעת אתה, שבע סוגיות, שזה שם של ספר, על שם הגמרא שאני אומר, אותם שבע סוגיות שנאמרו שם בגמרא, כתב אותו רב אריה לב הלר הכהן, מחבר ספר קצות החושן. למדן עצום על חושן משפט, אז חוץ מהספר על הסדר, פירוש על החושן משפט, הוא גם כתב שבע כל חקירות, סוגיות מאוד עמוקות, עם שלמה זלמן אוירבך, זה צריך להוציא פירוש על השב שמעתך. ספר מאוד למדני, מאוד עמוק, לומדים אותו בישיבות, זה נקרא שב שמעתך, והאשכנזים כידוע הופכים את השמייצר, כל השמות שלהם. בקיצור, אז הגמרא אומרת, אין ברירה אלא להגיד שזה אליהו הנביא. אליהו הנביא הגיע לסורה ב-12 בצהריים, העביר שם שיעור כללי, שבע סוגיות, תוך דקה טס מסורה לפומבדיטה, והעביר שם גם את אותם סוגיות. אז אין ברירה. אז הגמרא רוצה להגיע שם למסקנה, שאם אני טס באוויר, אין בזה בעיה של תחומים. בסדר? תחומים שואלה, כן, שם אני רוצה להוכיח, שאם נניח לו יצויר, אני יש עמוד, בסדר? כל חצי מטר יש עמוד גבוה, ואני הולך על עמודים, מותר לי בשבת ללכת קילומטרים. מותר לצאת מחוץ לתחום. שם הגמרא רוצה להוכיח, חוץ לתחום זה דווקא אם אני הולך על הקרקע עשו. אבל אם אני מרחף באוויר, אז זה מותר. בסדר? דווקא מינו פעם הזכרנו את זה, אדם שטס במטוס של גויים בשבת. כולם גויים, והמשקל שלו לא יוצר הבערות נוספות במטוס. האם מותר לו בשעת הדחק לטוס בשבת? כשהטייס הקברניט, כולם גויים, הכל גוי, והוא לא אמר להם, לא ביקש מהם, אין פה אמירה לגויים שום דבר. האם עצם זה שהגוף שלו עכשיו טס באוויר עשרות קילומטרים, יש בעיה של תחומין או לא? הזכרנו את זה פעם. בקיצור, אומרת הגמרא, לא, אין ראיה משם. אין ראיה מאליהו הנביא שמותר לעבור באוויר ממקום למקום. למה? אומרת הגמרא, אולי זה יוסף השד. בסדר? כן, בדיוק יצא יוסף. כן, אולי זה יוסף השד. היה בזמן הגמרא יוסף השד. בסדר? היום הרבנים לא יודעים ללמד גמרא. פעם השדים ידעו ללמד גמרא. אז אולי יוסף השד היה בסורה, העביר איזה שיעור כללי, עבר, העביר עוד שיעור כללי בפומבדיטה. יוסף השד, אפשר ללמוד ממנו תורה. ללמוד ממנו הלכות לו. כלומר, יוסף השד הוא יודע ללמוד, אבל הוא לא מקפיד על הכללי ההלכה. אז ממילא אולי אין ראיה, אולי הוא חילל שבת יוסף השד וקפץ ואין ראיה. אם זה אליהו הנביא, אם אליהו הנביא עשה את זה כנראה זה מותר. אבל יוסף השד זה מין גאון כזה, הלכה אבל לא לומדים ממנו, זה לא אומר שזה מותר. בסדר? עד כדי כך. שואל החתם סופר, למה הגמרא צריכה להוביל ראיה מהדוגמה הזאת? אליהו הגיע לפה והגיע לפה וקפץ טס באוויר, משם יש ראיה שבאוויר מותר לטוס בשבת. כן? אליהו כל שבת, יש בריתות. כל שבת יש בריתות, נכון? יש ברית עכשיו של בבואנס איירס, של איזה יהודי בקהילה היהודית, ויש בסיביר איזה יהודי שם גם עושה ברית מילה לבן שלו. ואליהו הנביא יהיה באותה שבת, גם פה וגם פה, נכון? אז הנה ראיה שאליהו טס, וזה אליהו הנביא. זה מוסכם שזה לא יוסף השד. מי שבא לבקר בכל ברית, זה אליהו הנביא, ערוך מעלה לוי, זה אנחנו שרים לו, לא ליוסף השד.
זה רק אין לי טוב, זה
ברוב מכזי. אז אליהו הנביא כל שבת זה שבת, אין שבת מאז שהצטרינו על ברית מילה, שאין בריתות שבכל העולם. אין דבר כזה. ואליהו הנביא נמצא בכל ברית. אז בואו נוכיח משם. בואו נוכיח משם שמותר לאליהו הנביא לטוס בשבת באוויר ממקום למקום. משם ראה שאין תחומין מעל גובה עשרה. אבל מי אמר שזה מותר? הוא חייב להיות בברית, הוא לא אמר לו לחלל שבת. זה אליהו על דעת עצמו מחלל שבת, הוא הולך מקום למקום. אם הוא עושה זה כנראה אין בעיה. אומר החתם סופר, לא, משם אין ראיה. רק מהדוגמה היא, למה? כי כשאליהו הנביא מגיע לברית, הוא מגיע בתור מלאך. אתה רואה אותו? פעם ראית אותו בברית? הוא מגיע בלבוש רוחני, נכון? כשהוא מגיע בתור מלאך, לא לומדים ממנו הלכות, הוא לא מחייב
במשפט.
שם הגיע הרב, יוכלו לתפוס לו את הידיים. הגיע הרב, כביכוח, מי זה הרב הזה? זה אליהו הנביא שהתגשם בלבוש בן אדם, או יוסף השד שהתלבש בגוף בן אדם. אבל על הצד שזה היה אליהו הנביא, אז הוא התגשם בתור בן אדם. כשהוא לעת עתה בתור בן אדם, אז הוא יהודי לכל דבר, מחייב במצוות. הנה, בית כנסת אברהם אבינו שהיינו. מי הגיע לשלם עניין? אברהם אבינו, איך אברהם אבינו משלם עניין? בתור מלאך? לא. הוא ירד בלבוש של בן אדם לאותו יום כיפור, ואז מלא הוא יהודי לכל דבר, והוא חייב במצוות, אז הוא גם מצטרף למניין. אבל אם הוא בתור מלאך, הוא לא מצטרף למניין, חוקי ההלכה לא חלים עליו וכו' וכו'. בסדר? אז ממילא, אחד הראיות, תשובות על רבנו הקדוש, רבנו הקדוש התלבש בתור בן אדם, הוא היה גוף, לכן הוא בערך להם קידוש. לכן הוא הוציא אותם מדי חובה בקידוש. אבל סתם ככה, להגיד שצדיק שהוא נמצא עכשיו בתוך הקבר, הוא מצטרף למניין, איזה חידוש מסעיר, שום פנים ואופן לא לסמוך על זה. בסדר? גם הלכה למעשה. אם תראו דבר כזה, שמצרפים אותו למניין, שום פנים ואופן לא להתרחק משם. אוקיי, תכף נראה לגבי האם כהן יכול להיכנס, זה מחלוקת, המלצה שלי, לא כדאי, לא כדאי להיכנס. אני יודע שיש רבנים שאומרים זה, ויש מנהג ספרדים שנהגו להקל, אבל אני, כשהיינו בקבר רחל, המלצה שלי הייתה לכהנים, אל תיכנסו. אוקיי? מי שרוצה לסמוך, יש לו על מי לסמוך. אני, אם הייתי כהן, לא הייתי נכנס. בסדר? כי הדבר הזה מאוד לא פשוט. נכון שיש לספרדים איזשהו מנהג להקל בקבר רחל ובקבר מערת המכפלה, ואולי ברשב"י גם, אבל הדבר הזה עדיין, ברב עובדיה עצמו, הוא אומר שעשו. הבן שלו אומר מותר, אבל הרב עובדיה עצמו בתשובה, אומר לא לסמוך על זה, מה פתאום? אל תערב לי הלכה והגדה. הוא עכשיו מת, מת, אסור, כהן אסור לו להיכנס לשם. בסדר? עד כדי כך. שאלות? זה משעמד, מה? לא לומדים. מהגדה רצינו ללמוד שכן מותר. ההלכה היא ושעשו, הוא מת. הוא מת, אתה צובט אותו, כואב לו. הוא רבנו הקדוש, הוא רשב"י, אבל הוא מת, אם הוא מת, הוא מתאמה. אם הוא מת, הוא לא מקיים מצוות, בסדר? מה שהיה שם, זה אליהו, כמו אליהו הנביא שבא בתור בן אדם ולימד בישיבה, אותו דבר, רבנו הקדוש התגשם בלבוש גשמי של בן אדם, בלבוש הגשמי שהיה לו, באותו זמן יכלת לגוע בו, היית מרגיש בשר. שנייה אחרי שבת הוא היה נעלם. פתאום היה הולך טוב נעלם, כמו שאברהם אבינו נעלם להם במוצאי כיפור. אז הוא שוב חזר להיות רוחני. פה אולי אפשר לתרץ, זה אינו. כשהוא באדם גשמי, אולי כן. בסדר? יבוא רבנו הקדוש ויכנס לפה, ודאי שאני אצטרף אותו למניין. אבל לבוא אליו לקבר ולהגיד בוא תצטרף איתנו למניין, פה, על זה דבר לא אומרים, כי עכשיו הוא לא בלבושו הגשמי, אבל הוא כמו מלאך, מלאך אמרנו, לא מצטרף למניין, לכן לא לומדים מברית מילה. כן? זהו, מלאך אתה מסופר משם. הראיה שהגמרא... שמה? יכול להיות שאליהו אז היה בלבוש גשמי, ולכן הוא שאל אותו. אתה בלבוש גשמי אליהו, אז מה? אתה חייב במצוות, איך אתה נמצא בבית כברות? אמר לו, אתה צודק, זה בית כברות של... אומנם תוספות בו המציע רוצה להגיד מי אמר שאליהו בכלל היה כהן. זה מדרשים חלוקים. זה שאליהו הוא פנחס, זה לא מוסכם. אליהו בפשט, בנביא, כשקוראים אותו, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. הוא גלעדי בכלל משבט גד, הוא בא מאזור גלעד, מעבר הירדן. הוא בכלל מבני גד. בדברי הימים הוא נמנע על בני גד. אליה משבט בני גד, אז בכלל הוא גד, הוא בכלל לא כהן, אז אין בעיה. בסדר? מחלוקת. מחלוקת במדרשים, מי זה אליהו הנביא, מאיפה הוא. האם הפנחס זה אליהו זה ממש? בסדר? רובם אומרים שזה לא כפשוטו, אלא הכוונה היא שורש נשמתו, אבל הוא גם כהן, בסדר? ויש אומרים לא, בכלל לא כהן, אליהו היה בשבט גד. אוקיי. עכשיו, לפני שנגיע לתפילה בבית הקברות של צדיקים, בואו נראה בבית קברות רגיל. המנהג הוא שאומרים קדיש ועילוי נשמה ליד הקבר. זה מוסכם או לא מוסכם, לכאורה היבש אסור. לכאורה אסור. אבל העולם נוהג להקל. ולמה? מכיוון שאני אומר את זה דבריו של מת. אני לא אומר עכשיו דברי תורה. אני אפילו אומר דברים לעילוי נשמתו. אני אומר לעילוי נשמתו, אני לא לועג לו, להפך. באנו פה, בסדר, להתייחד עם זכרו, לדבר לעילוי נשמתו. המקובלים אומרים שכל שנה ביורסייט, בהזכרה, הנשמה חוזרת לקבר. חלק מהנשמה חוזרת לקבר, והיא צריכה תיקון. לכן מגיעים באותו יום או לפני, אומרים את מה שצריך להגיד שם, וזה מתקן, וזה מחזיר חזרה את הנשמה למעלה, ואז יש עילוי נשמה. כי כאילו היום דין לנשמה הוא כל שנה מחדש. שלוש פעם אחת היה בדין ונגמר הסיפור, הדין מתעורר מחדש כל פעם בראש השנה וביום ההזכרה, ביום היורצי. בסדר? אז פה זה די מוסכם ורובם נוהגים. רובם נוהגים להיכנס לבית הקברות, להיצמד לקבר ולהגיד דברי עילוי נשמה, משניות, תהילים, זה נקרא לכבודו של מת, אז לא רק שאני לא באתי ללעוג, אלא להפך, באתי לכבד. זה מותר. אמנם הזכרנו, לא ראיתי כל כך התייחסות בפוסקים, שמעתי בעל פה, חיפשתי את זה בכתב, אתה עכשיו הבאת 20 איש, 20 איש מפוזרים ככה, לא צמודים. אז אחד מה-20 איש, הוא נמצא יותר קרוב לקבר השני, והוא נמצא סמוך לקבר השני, ואומר, עילוי נשמה לקבר הזה, למת הזה שבאת. אז עכשיו אתה אומר ליד מת שלא באת, להתייחד עם זכרו, אתה אומר דברי תורה לידו ועילוי נשמה. סתם ככה היה אסור להגיד לי מבית קברות, רק פה שזה לכבוד המת. אז זה לא פשוט, ראיתי עצה, לא ראיתי אותה בכתובים, להגיד כשמגיעים להזכרה שאנחנו אומרים את זה לעילוי כל הנשמות של הקברים, של המתים שקבורים פה. ואז ממילא כבר אין בעיה. בסדר? כי זה שאתה עכשיו בא למת ראובן, אתה עדיין לועג לרש למת שמעון. זה משהו אחר, זה השכבה. להגיד השכבות זה לא בריא. אתה מעורר עליהם את הדין. אנשים כאלה אומרים השכבות, השכבות. לא להגיד השכבות בכלל. להגיד במשך השבעה, להגיד ביורצייט וזהו. יש בן אדם, אבא שלום לפני 20 שנה, יאללה, תגיד השכבה. לתימנים זה מאוד מצוי. תבין, לא טוב. אנחנו אומרים את זה בבית הכנסת. זה לא בסדר, לא טוב. זה מעורר עליו את הדין. הוא עכשיו שוכב, אתה עכשיו מקים אותו. הוא שוכב במנוחה, אל תעיר אותו. אל תעירו ואל תעירו. כשאתה מעורר עליו את הדין, זה לא טוב. חוץ מהיורצייט, כמו שאמרנו. בהזכרה או בשבת שלפני. אבל זה כן, זה מאה שנה. הרי אלף שנה, מיליון שנה, אתה רוצה עכשיו להגיד תהילים, או לייסד משהו, לקיים מצווה, להקים משהו לזכר, לעילוי נשמת, מת פלוני אלמוני, אין בעיה, מצווה גדולה. בסדר? באמת כבוד גדול. מה לגבי הקדיש? האם אותו דבר אם התארנו את האמירה של הפסוקים, משניות וכדומה, גם קדיש מותר להגיד או לא? מחלוקת. מחלוקת, בוא נקרא לכם את לשון מרן. זה לא פה, איפה זה? מרן מביא את זה בשתי מקומות, פעם הוא כותב שאסור להגיד קדיש ליד הקברות, ופעם הוא כותב שכן להגיד קדיש, ונחלקו בדבר, ולמה? כי קדיש הוא קצת שונה מדברי תורה. למה? מה תוכן הקדיש? בדיוק, שבח לקדוש ברוך הוא. זה לא שבח למת, התגדל והתקדש מרבה. אז עכשיו שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, מי אמר שזה מותר לעשות קרוב למת? כשאמרת אותיות נשמה ותהילים באותיות של הנפטר, קראו לו דוד רובן, לא משנה מה, בסדר, זה היה נטו לעילוי נשמתו. אבל אחר כך אתה אומר קדיש. נכון שקדיש זה גם עילוי נשמתו, אבל קדיש זה בעיקר תפילה לעתיד לבוא, ליום של והתגדלתי והתקדשתי לעיני הגויים, זה התגדל והתקדש מרבה, לאחרית הימים, אז זה מי יתיר לך. אוקיי? זה הוויכוח שיש לגבי הקדיש, אם זה מותר או לא. המסקנה היא כזו, מנהג הספרדים להקל. מנהג הספרדים להקל ולהחשיב את הקדיש גם לעילוי נשמה. יש פעם הסבר יפה, למה באמת אומרים קדיש על מת? למה אומרים קדיש? כי הגמרא אומרת שרובם מתים מחילול השם. זה רובם מתים כי חיללו את השם. רובם מתים מחילול השם. אז כתקנה למוות של אותו אדם שנגרע מחילול השם, שהוא חילל את השם, לכן אומרים קדיש שזה קידוש השם. בסדר? זו הסיבה. המנהג של הספרדים, להקל ולהגיד את הקדיש סמוך לקבר. בסדר? כי כמו שאמרו, נכון שזה גם תפילה לקדוש ברוך הוא, אבל סוף כל סוף זה גם עילוי נשמה למת. אז שוב, אני מכבד את המת, אני פועל משהו לתועלתו וזה לא לועג לו. אוקיי? האשכנזים, אני לא סבור מה הם נוהגים. המנהג שלנו, התימנים, לא להגיד. המנהג שלנו בלוויות, באזכרות, גומרים את כל מה שאומרים, יוצאים החוצה מהחלקה של הקברים, מתרחקים 400 מכל הקברים, ואז אומרים את הקדיש. אז שם גומרים את הניחום וכולי, אתה מכיר. בסדר? אומרים את הכל מחוץ לחלקה. בסדר? לא אומרים את זה סמוך, כי בגלל מה שמרן כתב, אבל הספרדים זה לא נוהגים כל כך כמרן, אלא המנהג שלהם להגיד את זה סמוך לנו. אוקיי? עכשיו, השאלה הבאה שאנחנו צריכים לפתור, זה לגבי קברות צדיקים. בסדר? הגענו למסקנה שבקבר רגיל מותר להגיד את כל מה שאומרים בלוויה ובהזכרה. הספרדים נוהגים להקל, להגיד גם את הקדיש, כי גם זה לכבודו של מת, ואומרים אותו. אמרנו, עצה אולי להגיד, להקנות, שכל מה שאומרים פה יהיה גם לכבודם של כל המתים, שאתה בתוך ארבע עמותיהם, כי אם לא זה ודאי אסור מן הדין. סתם צריך להיזהר, להזכיר, לא לאכול ולא לשתות שם. מצוי בדרך כלל בבתי קברות אין עצים כדי לא להיל על מת לכהנים או משהו כזה, אז חם מאוד, בקיץ אתה בא ללוויה בצהריים, אתה מתייבש, אתה נמצא בשמש, חצי שעה שם, חם מאוד, מחלקים שם מים, אסור. אסור לאכול, לשתות ולברך ליד המת, גם זה לועג לו, אסור לעשן שם, כל הדברים האלה לועגים, זה לא כבוד בית הקברות. גם לא, עצם השתייה והאכילה גם היא לא כבוד המת. שאלה טובה, לא רק הבורחה. מה? זהו, לא ראיתי את זה. לא ראיתי את זה שמתייחסים, אבל שמעתי את זה. שמעתי את זה פעם להתנות את זה, אבל חיפשתי את זה בכתובים. אוקיי. הנה, מה שאמרתי קודם. הרמב"ן כותב שאחר הקבורה מרחיקים מעט מבית הקברות ואומרים קדיש. כמו שאמרתי לכם. לכן אמר אחד הגאונים שהמנהג להרחיק איזה 50 אמה, 100 אמה, אבל לא בתוך 400. כן? לא להגיד קדיש בתוך ה... אמנם בבית יוסף, הוא כותב שסמכו שככה מנהג פשוט להגיד דברי תורה ליד המת, והוא הדין לעניין קדיש. שמותר להגיד, במקום אחר הוא כותב שקדיש ירחיק. שיגיד ירחיק, אז סתירה בבית יוסף, אבל כמו שאמרנו, המנהג של ספרדים להקל בדבר. עכשיו, לגבי קברות צדיקים. קברות צדיקים, מה הבעיה? כמו שאמרנו, אתה כבר, מלא, אם אתה בא להזכרה אפילו קבר של אדם פשוט, אז כמו שאמרנו, כל מה שאתה אומר, אתה אומר לכבודו של המת. אבל המצוי מאוד שאתה מגיע לקברות צדיקים בצפון, ואתה סתם עכשיו מתפלט. מתפלל מנחה, אומר תהילים, תיקון הכללי, אומר דברי תורה, הכל, יש שם תמיד יושבים אנשים עם גמרות ולומדים, מה, איך זה לכבודו של מת? בהנחה שאמרנו שכשהוא לא בלבוש הגשמי שלו, הוא בלבוש רוחני הנפטר, הצדיקים במותם קוראים חיים זה לעניינים ארטילאים, אבל לא עניינים מלכתיים, הוא עדיין דינו כמת, ומן הדין יש מקום להחמיר שכהן לא ייכנס לשם, וממילא גם, אתה לא עג לרש, כי המת לא יכול לקיים מצוות.
הגמרא
אומרת, טוב הכלב החי מן הארי המת, כן? על מי חזל אומרים הארי המת? זה דוד, מלך ישראל, ארי, ענק. אבל כשהוא מת, אמרנו, במתים חופשי. משם הגמרא לומד, דוד, ודאי דוד היה צדיק, וכיוון שמת, הוא חופשי מן המצוות. אם הוא חופשי מן המצוות, אתה לא עג לרש. שנייה.
זה אמר, אולי כי כאילו הוא ממש
למטה, שזה דבר לא... זה אחד הסברות שהביאו הראשונים, שלא סמכו עליהם. לא סמכו עליהם, כן? כי אז ממילא גם יהיה מותר לי להגיד לכהן, להיכנס לבית הקברות. רשבי,
אין בעיה. אתה שמר למטה.
לא, אבל גם פה, כל קבר הוא למטה. בסדר?
כשאתה לא יודע,
רשבי זה בטוח. מה שכתוב זה 10 טפחים. אם הקבר עמוק 10 טפחים, אז יש מקום להקל. היום כל הבית הקברות בארץ, עשרות שנים, ראית פעם בלוויה, נשים 2 מטר עומק, לא 10 טפחים. בסדר? זה עמוק עמוק הקבר.
שלא תצליח לצאת.
אז אתה רואה שהסברה הזאת לא מתחשבים בהלכה. לא מתחשבים בהלכה בסברה הזאת, כן.
אבל צדיק, איפה לא עגל הרש
לצדיק?
לא, אין עניין לצדיק ללא עגל הרש פה, כאילו, אתה לא מטה לא עגל.
למה?
אגרה בחש. אגרה, זה בדיוק, אגרה בחש, הוא לא יכול לקיים מצוות אחרי מותו.
כן,
אבל זה עדיין שייך, חכמים לא חילקו בדבר.
אתה הולך לבית גברות רבנו, אתה מפעל לעילוי נשמת הבן אדם, כשאתה הולך לצדיק, אתה מפעל בזכות הצדיק שתתעורר, אתה לא
אומר. זה שאלה אם זה סברה. זה שאלה אם זה סברה. שמעתם מה הוא אומר? אמרנו, הקלנו להגיד דברים לעילוי נשמת המת, אבל למה פעם שאתה בא לקברי צדיקים, אתה כבר לא עסוק באמת, מה אתה מחפש? עילוי נשמתך. אתה אלוהים, בוא הצדיק, בוא נרוויח, קבר רשב"י, אורות גבוהים. קבר מערת המכפלה, בוא ישועות וזה. אתה עכשיו מחפש, מתפלל על כל מה שאתה רוצה וכל זה, וקיים שם הרבה מצוות, למה? כי בזכות הצדיק, אני ארוויח רווחים. אולי זה לא עגל הרש. כל המצוות שאתה עכשיו עושה, אתה לא עושה לכבודו ולעילוי נשמתו. הוא נשמתו ליד משה רבנו, אל תדאג לו. אוקיי? אבל סוף כל סוף הוא מת, והוא לא יכול לקיים מצוות. אם היו שואלים, סתם לא הייתי חושב על זה, אבל זה חכמים. החיים באמרו שזה נקרא לו עגל הרש בדין גמור, עד כדי כך שלא יעשות איזה חובה. אם אתה קורא בבית קברות קריאת שמע, תחזור ותקרא, המצווה לא יתקיים, עד כדי כך. אז השאלה היא אם הסברה של, נכון, עצם זה שאני בא לצדיק, ואני מראה לו כמה הוא קדוש, וכמה הוא חשוב שאני מחשיב את המקום כמקום כזה קדוש, שהתפילה שבו לריבונו של עולם כמובן, לא לצדיק, שאני מתפלל אלוהים, בוודאי שאלוהים ישמע אותי, כי בזכות המקום, בזכות, מה המקום נהיה קדוש? בזכות הצדיק שקבור פה, אולי זה יכול להיחשב שאני לא לועג לרש. זה הסברה. זה הסברה. אבל היא לא מוסכמת. הדבר הזה לא מוסכם. לבוא ולהגיד שבזכות הצדיק, התפילות שעולות וכדומה, זה עצמו מתיר לי לקיים מצוות חופשי, כי המקום הזה קדוש, זה לא מוסכם. אז בוא נראה את זה. ונסיים. עוד אותו מסיימים. איפה זה? אבל אמרנו שהצדקים במותם קוראים חיים, זה לא גדרי הלכה, זה לא לעניין הלכה. ראית מי שרצה לצרף אותו 10 למניין, וכולם ירדו על זה רצח. איזה מין דבר זה? צדקים קוראים חיים, זה לעניינים מסוימים, אבל לא לגדרי הלכה. יש בזה בחינה מסוימת. הוא ממשיך לחיות, הוא בעולם האמת, בעולם הנצח. ורשעים גם בחיים קוראים מתים, כי הם הורגים את החיים בעולם הזה.
הפתרון תבוא, תגיד תילים לילול לשפוט הצדיק, ואז תפעל על עצמך.
בוא נראה. אומר אחידה, הפלא שאנחנו מתפעלים, אנחנו לא ראשונים. מרן אחידה. מרן אחידה, וזה כמה שנים שהייתי תמע על מנהג ישראל שמתפללים אצל קברי צדיקים. אני תמע על המנהג הזה, כולם נוהגים, כבר אז. כבר לפני 200 שנה אחידה אומר, כל העולם נוהג, ואני תמע. מה יותר? והרי אין להתפלל ולקרוא קריאת שמע בתוך 400 של מת. או בבית קברות, ולרמב"ם, וכן פסק מרן, לא יצא אפילו בדיעבד. עד שמצאתי בספר חסידים, שרבנו הקדוש היה נראה בבגדי חמודות בכל אל שבת, והיה פותר בני ביתו מקידוש, כי הצדיקים נקראים חיים. ולכאורה נראה שהחידה מקבל את זה. אמנם אולי לא יודע אם לקידוש ולצירוף במניין, אבל לעניין זה שאני לא לועג כשאני בא להתפלל.
אתה אומר משהו עם אשתו, אתה אומר שאני בא לי את הגג, אני יודע, ושוכב עוד תשובות.
זה גם
רבנו.
זה רבי אלעזר בן רבי שמעון. בנו של רשב"י.
שאלנו תשובות?
כן, הרבה זמן אחרי מותו. אוקיי, או. אולם, לפי המבואר לעיל שהראשונים נחלקו, אם מותר להגיד אף הראשונים שתירו לא יתירו לו מפני כבודו של מת, כך סתם לו, והרב עובדיה לא מפחד והוא חולק על החידה. הרב עובדיה דוחה את החידה מספר... כי החידה היה נראה שהוא מקבל את הספר החסידים הזה. הוא אומר, אם ככה רבנו הקדוש היה נראה, אז כנראה שכך נוהגים עם ישראל להתפלל בקברי צדיקים, זה... אין בזה לא עגל הרש, כי הם נקראים חיים. הרב עובדיה אומר, לא, כן, אומר, לא, מה פתאום להגיד זה, להסיר דבר כזה? לא, לא. כן? הנה, דווקא כשזה נניח אמרנו קדיש, אותיות נשמה זה לעילוי, אבל סתם ככה? אבל לך אין בזה שום כבודו, דווקא, כן? אולי גם דברי תורה. יש לו, אבל כשנקבע, כן? אולם צריך לומר, דיינו דווקא לאמירת דברי תורה. הנה גם יש פה ראייה גמרא בבא קמא, לגבי חזקיה כשמת, וכבוד הגדול עשו לו במותו. חזקיה היה צדיק גדול, שואלים חז"ל איזה כבוד גדול עשו לו? אומרים חז"ל שהושיבו ישיבה על קברו, הושיבו ישיבה על הקבר שלו ללמוד תורה שם. שואלת הגמרא, לועג לרש, איך אתה לומד תורה ליד המת? הנה, זה צדיק גדול. אומרת הגמרא חוץ ל-400. אז אתה רואה שאם זה בתוך 400, בסדר? אז זה אסור. עדיין, אפילו שהוא צדיק, אסור יהיה ללמוד גמרא ליד קבר של צדיק. אמנם יש מחלוקת, יש כאן אומרים שזה אפילו בתוך 400, ויש את הסברה שאמרת שהמת נמצא עמוק למטה, אבל סוף כל סוף, אם עדיין זה קבר של צדיק, בקברים כאלה שזה לא מתחם גדול, כל מיני קברים בצפון שאתה ממש מתקרב למצבה עצמה, לכאורה אין יותר. שהרי אמרו בעד יד, דף סמוך לקבר, אסור, אוקיי?
אבל כל כך רואים הוא כבר חופרים אותה עמוק.
עוד פעם אמרתי לך, אבל זה לעצמו לא סברה. אם אני סמוך לארבע עמות של הקבר, פה מתחיל הקבר, פה מתחיל הקבר, ואני יודע שזה 2 מטר עומק. ואני נמצא בתוך 400 לשפת הקבר, עדיין אין יותר. עדיין אין יותר.
היום רואה את זה בדף הימה, על הקבורה, איך הוא קוברים וזה. כן, אוקיי. הרבה יכולים לומר בעמידה, אני יודע.
בעמידה?
כן. שהוא זקוף. הוא רואה לי, והגמרא שואלת אותו איך בן אדם...
לא זוכר.
איך קוראים אותו זקוף.
אסור לקבור זקוף אבל.
כן, אז הוא כאילו טעו את
מי. אוקיי.
מאיך, איזה... אולי זה
קבורת חמור היא קבר.
כן, מה זה...
כן, כן, קבורת חמור, זה קבורת חמור, כך זה נקרא, שקוראים אותו עומד.
דווקא בכל התורה הרב תגרון.
אולם מלבד שאם כן, או, יש לנו, בזה אני מסיים, יש לנו ראיה בשם רב היי גאון, רב הגאונים. רב היי גאון כותב, קבר אדם חשוב, שרי למקרא בגבי ולהלוך לתוך 400, ולק בי משום לועג לרש. כבר בגאונים זה מובא, ראיה, שבקבר אדם חשוב, כנראה אדם צדיק, אין בעיה שלו עג לרש. אוקיי, עכשיו מה הכוונה היא? אפשר להגיד, שרי להלוכה, מותר ללכת ליד. היו נוהגים לא ללכת לקברות, מותר ללכת ליד, אבל לא כתוב יותר מזה. אמנם, יש גרסה במקום להלוכה לצלויה. יש גרסה ברב היי גאון שמותר לצלויה גבי ואין בזה משום לועג לרש. אוקיי, וגם מביאים ראיה מכלב. כדי לא להיות מושפע מהמרגלים, מה הוא עשה? הלך והתפלל בקברי אבות. שם זה לא ראיה, כי שוב, אני מתפלל לאברהם יצחק ויעקב, שעזרו בשמיים, שיהיה לי סיעתא דשמיא שאני לא אתפתח אחרי המרגלים. אז זה לא סתם תפילת מנחה רגילה. אני מתפלל, תעזרו לי אתם. כן, כמובן, לא שהם המושיעים, אלא תפנו לריבונו של עולם. זה משהו אחר. סיכום שהוא כותב, מנהג העולם להקל ולהתפלל סמוך לקברי רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי מאיר עוזל, וצריך עיון. לא מוזכר.
הרב עובדיה עדיין לא מציע.
עדיין, עם הצלוי הזה שזה גרסה ברב היי גאון. בסדר?
הרב עובדיה עדיין לא מציע.
הרב עובדיה נראה שהוא בכלל עשר. רק מנהג העולם להקל בדבר הזה, וצריך עיון.
שוב.
זה המסקנה.
לא, אני לא מכיר.
מה? כן.
כן, הרב דוד.
המסקנה היא, אתם לא תקשיבו למה שאני אגיד, כי מגיעים כמו צדיקים בחופשי, כולם... בהתפשטות הגשמיות, מתחילים בינינו, אבל הלכה היא בשם זה לא מוזכר. זה לא מוזכר. בוא נאמר ככה, הידור ודאי יש. הידור ודאי יש, אם אתה רוצה להתפלל מנחה או משהו, לצאת החוצה ולא להתפלל סמוך ממש. אולי בקבר רשב"י יותר קל, כי זה מקום גדול וכדומה, למרות שזה אוהל. העולם נוהג להקל, מישהו תגיד לו את זה, תגיד זה למרוקאי, הוא ידקור אותך. מה, אתה נורמלי? רבי שמעון, מה אתה? איפה אורו שלך? מה קרה לך? מה, חושבים שזה מצווה גדולה? אבל ההלכה, כפי שולחן ערוך לכאורה, אולי פלטת שם ערבי, תחזור ותקרא עוד פעם, כי יש מה, לא יצא את הידי חובה למאן דאמר. העולם נוהג להקל, ואנחנו להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים. כנראה יש על מי לסמוך, ראינו לכאן ולכאן, ודאי שזה לא מוסכם וזה ודאי לא
יקרה. נקיים מצוות, אבל גם לא עושה אבון.
כן, כן.
לא, תגיד שזה גם לא אבון, הרב, זה לא...
עכשיו זה אולי מאוד רחוק, מאוד, נו, זה לא...
שאנשים לא יודעים שזה אבון, הרב.
אבל למשל, אני אומר, ממש, למשל בזה, נניח אם בהר החיים בצפת, הקבר הארי וקבר רבי יוסף קארו וכל ששם ממש כפרים צמודים ולא רק צדיקים, שם זה ודאי לא פשוט להתפלל. שם זה ודאי לא להתפלל. קבר הארי, בקבר הארי אתה ממש מתפלל מנחה זה ליד קבר של אנשים רגילים, הכל שם קברים, אתה אפילו דורך על קברים. אתה לא יודע שהמצבה נו, נלקחה משם במהלך הדור. אז שם זה ודאי לא תקין. אז מה, לבוא להתפלל בזכות הצדיק או משהו, כן. אבל קרוב לאחרים, ראיתי את זה מפורש, שבקברי צדיקים שהם לא לבד, כמו במערת המכפלה וכדומה, אלא זה קבר בתוך בית קברות, גם היום, אדמו"רים, קוברים אותם בבית עלמין רגיל, רק עושים איזה מין אוהל ככה, איזשהו מצבה גדולה שאפשר יהיה להיכנס שם, זה לא פשוט, לא פשוט להתפלל שם, מאוד מאוד לא פשוט. בסדר? אז לסיכום, מי שנוהג בקברים המפורסמים להתפלל שזה קבר הצדיק בלבד, יש לו על מי לסמוך, אבל עדיין צריך
להיות הדבר לא מוסכם. גם בעייתי
אז. עוד פעם, אם במערה יש חשש של קברים אחרים, כן? הנה, למשל, הנה, אנחנו כן, יש כאלה מחמירים ואומרים לכהנים לא להיכנס למערת המכפלה, בסדר? בגלל הסיפור שהזכיר נועם ארנון.
בוא נדבר
איתה. ראינו, נכון, שהוא נכנס פנימה, ואז פתאום הוא, איזה פחד זה. נכנס, היית בטיול? אז הוא נכנס פנימה, לפני 30 שנה הוא נכנס פנימה, בחושך, נועם ארנון, אחד ביהודים בחברון, ואז בשלב מסוים הוא מדליק את הפנס ומסתכל לימינה שמאלה, ואז הוא רואה 10 סנטימטר ממנו גולגולת. הכל זה מין הרה חשוכה, וואי וואי, זה נראה איזה סרט אימה כזה. או, ייתכן שכן, כי יש עדות שהיהודים בעזה, שהיו לפני 700 שנה, היו נוהגים לקבור את המתים שלהם בחברון, ליד מערת המכפלה, מתחת מערת המכפלה. אז כנראה שהיו הרבה יהודים שרצו לקבר ליד האבות. אז זה כן, אז זה יהודים. תבין? אז מה? אז יש כאלו מחמירים על... הכהן אל תיכנס לשם, כי אברהם יצחק ויעקב צדיקים. למען דאמר שצדיק לא מתאמה. אבל יש עוד אנשים פשוטים שקבורים שם. אבל... ויש כאלה מקלים, גם לכהנים להיכנס לשם. אבל בזה אף אחד בכלל לא מחמיר. לבוא ולא להתפלל במערת המכפלה בגלל שיש עוד יהודים, זה בכלל... לא יודע, אין לי תשובה. לצרף את הכל אולי, כמו שאמרנו. עמוק ונמוך ורחוק ופה ושם וצדיקים וזה. ובזכות הצדיק, אז אולי יש מקום להקל. אבל ליד קבר אחר, אין מה להצליח. אם זה צדיק, ואני אחר עושה מניין מנחה, וליד הצדיק יש פה קבר של אדם פשוט, ואני סתם מתפלל מנחה, אין יותר בעולם. אין יותר בעולם, קרוב הדבר לברכות לבטלה. קרוב הדבר שהמנחה שלו היא ברכה לבטלה. כן? קריאת שמע יחזור ויקרא. 18 כתוב לא יחזור ויתפלל, כי זה דרבנן. אבל ייתכן שזה ספק ברכה לבטלה. די לא לחצה. וזה הלכות, זה גמרא, זה שולחן ערוך. זה לא איזה הידורים באחרונים, בסדר? אז אל תקשו עליי למה אני לא מרוקאי כבד, יש הלכות ואנחנו צריכים להיות...